כן, נלמד בסייעתא דשמיא פרקי אבות, פרק ראשון, משנה ו', יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר ודן את כל האדם לכף זכות. טוב, נראה לי שאנחנו נתמקד היום בהוראה הזאת שהיא שלוש מילים, שבע אותיות, אבל היא נושא שלם שאפשר להקיף איתו חיים שלמים. עשה לך רב. בסדר? נתמקד היום בסייעתא דשמיא בעניין הזה. עשה לך רב. שימו לב גם מי האומר, בסדר? יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם, הם קיבלו מהזוג השני בעצם, הם קיבלו מיויסה בן יויכון ויויסה בן יויעזר, ומי שאומר את ההוראה הזאת זה יהושע בן פרחיה, אוי מרסי לחורב. יהושע בן פרחיה, אנחנו מכירים אותו, כן, הוא נמצא בגמרא כמה פעמים, אבל הוא גם במשנה, בגמרא, יהושע בן פרחיה גם מוכר לנו כרבו של ישו הנוצרי. הרב של, נכון, הגמור בסנהדרין, זה נמצא בחסרוי נויס השס. הסיפור שיום אחד רבי יהושע בן פרחיה וישו הנוצרי, שהיה תלמיד שלו, שליווה אותו, חזרו ממצרים, והם היו באיזה אכסניה, וכשהם היו שם באכסניה, אמר רבי יהושע בן פרחיה, אמר כמה נאה אכסניה זו, כן, כמה המלון הזה יפה, האכסניה כמלון, כמה המלון הזה יפה. ישו הנוצרי שהיה עם הרב שלו היה בטוח שהוא מתכוון להגיד כמה נאה אכסניה זו, כמה יפה המארחת של האכסניה הזאת. אז הוא אומר לו, רבי, עיני התרוטות. כאילו הרב, כאילו עכשיו מנהל דיון, שהעיניים לא כל כך. אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? כאילו, זה מה שמעסיק אותך. עכשיו, זה כל כך מעסיק אותך עד שאתה בטוח שכולם גם מדברים על זה. כאילו, אין לך אבא מיני שאולי יש משהו אחר. אתה כבר... אז ראש הבקח אתה עוסק, הוציא 4 מיושיפורי ושמתי, הוציא 400 שופרות, עשה לו חירם, כן? ושמתי, נידע אותו, ואומרת הגמרא שהנידון שם בגמרא זה שיצר תינוק ואישה, אדם יהיה דוחה ולא לדחות לגמרי, לא כגי חזי, לא כאלישה שדחאו לגי חזי בשתי ידיים, ולא כרבי יהושע בפרחיה שדחאו לישו הנוצרי בשתי ידיים, כי שם מה שקרה זה שהוא רצה לחזור, והוא הגיע, ורבי יהושע בן פרחיה דחה אותו, ויום אחד הוא הגיע ורצה לחזור, ורבי יהושע בן פרחיה באמצע לקריאת שמע, והוא סימן לו לחכות, אבל היות וישו הנוצרי הבין שהוא מתכוון לדחות אותו עוד פעם, וזה הוא כבר לא יכול לעמוד, אז זוקף לבין טוב והשתחווה לו. זוקף לבנה והשתחווה, עבד עבד זורה, ובסופו של דבר ישו הנוצרי כישף והיסיס והדיח את ישראל מעל אבינו שבשמיים, זה יוצא כל הסיפור שלו. עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין כשאתה מסתכל על הסיפור הזה של בתור מה הוא נידע אותו. מי שנכשל בשמירת עיניים לא בהכרח מנדים. זה לא... שפורץ בערה יש מקום לדון. אבל זה לא, זה לא הסיבה. הסיבה של הנידוי הייתה לכאורה מדני לכבוי דוריו. בסדר? זה שישו הנוצרי עסוק באיך נראית אכסניה ומה בדיוק היחס בין העיניים למראה הכללי, זה מה שהוא עסוק. זה שהוא בטוח, כן? בטוח, שגם הרב שלו עוסק באותו דבר, שם הנפילה של ישו.
הבין אבל את הטעות רבי שובן פחר? הוא הבין שהוא חשב שהוא מתכוון את זה?
מה, בסוף? בסיפור האחרון?
לא, הוא הבין כאילו שישו חשב שהוא מתכוון ל...
כן, זה ברור, כן, זה ברור מתוך ההקשר. הגמור גם מביאה את זה בצורה שהיא קצת צינית, כן? הניסוח של הגמרא הוא קצת, איך קוראים לזה? פאנץ'. נכון? אומר לו, אמר רבי שוב מחנן, הרבי, כמה נאך סניה זו, אמר לו, עיני התרוטות. הגמרא לא מסבירה את ה... הוא חשב שהוא מדבר על זה, והוא ענה לו לפי כך. אלא סוג של, מי, שובר לך את המחשבה, מדבר על אכסניה, מה קשר עיניים? כאילו בעצם הבנת שאני מדבר על משהו אחר, כן? דו שיח. הגמרא מדברת את הדו שיח בצורה מאוד חדה. כי, וכנראה זה, כי זה הסיפור פה. הסיפור פה הוא החדות של הדברים. הסיפור פה זה איך... מה אתה חושב שהרב שלך עסוק? יש בן אדם שיודע שהוא ברמה נמוכה, אבל הוא יודע שהרב שלו יותר גבוה ממנו. שאני אומנם עסוק בזה, אני נמוך, אבל הרב שלי גבוה. החורבן מתחיל, כן? הסיפור של ישו הנוצרי מתחיל, כשהוא בטוח שהרב שלו נמצא באותו מקום שהוא נמצא. נראה שיש גם הגדרה כזאת של חוזרים בשם רב חיים שמולביץ, שאמר משהו חמור שכמוך, נראה לי הביטוי שמשמש, חמור ודוביסט. חמור שכמוך, אתה בטוח שאיפה שהראש שלך מונח, גם הראש של הרב שלך מונח? זה כאילו עיקר הטייני עליו. ופה מגיע באמת, יכול להיות שיש פה קשר, כשאנחנו נכנסים לסוגיה שעשי לך רב. הרב חייב להיות משהו שהוא קצת מעליך. הוא נמצא מעליך, הוא נמצא עשה לך רב. אתה מכבד אותו ואתה נותן קרדיט לדברים שלו, ואתה מניח שאם הוא אמר משהו, הוא נמצא במקום שנמצא מעל המקום שבו אני נמצא כרגע. בסדר? ודווקא רבי יהושע בן חנה, בן פרחיו, שמעשה לך רב שהיה אצלו מול התלמיד שלו, יצא בסופו של דבר תקלה גדולה לעם ישראל, כמו שהרמב"ם כותב בסוף הלכות מלכים. אז לכן דווקא הוא מדגיש את הנקודה הזאת של עשה לך רב, שהרב צריך לעשות בצורה נכונה. כי אם הרב היה אצל התלמיד הזה נתפס בצורה נכונה, לא היינו חוסכים הרבה מאוד דם ודמעות. למרות שאני לא אכנס לזה כרגע, אבל יש לדון האם ישו הנוצרי תלמידו של רבי יהושע בן פרחיו קשור למייסד הנצרות, או שזה מישהו אחר בכלל, כי יש פער של 200 שנה ביניהם. יש מי שמעניין אותו, יש בספר אוצר ויכוחים של אייזנשטיין, בהתחלה יש לו הקדמה ארוכה שהוא מנסה להוכיח שבעצם רוב הסיפורים בברית החדשה, כן, של רוב הסיפורים על הנוצרי בעצם מגיעים בכלל מהמזרח, מהסיפורים על בודה. זה עיבוד של הסיפורים על בודה, מגיעים מהבודהיזם, ורק השם הוצמד לישו הנוצרי, שהיה בכלל תלמיד של רבי יהושע בן פרחיו, 200 שנה לפני הספירה. בסדר, בוא, לא ניכנס, זה לא הנושא שלנו כרגע, יש פה נושא מעניין סביב זה. אבל בכל מקרה, רבי יהושע בן פרחיו ודאי הוא הרב של הדמות הזאת, ששם הייתה בעיה עם היחס המדויק לרב, שהוביל לתקלה גדולה, והתקלה הזאת, עוד פעם, הוא לא הבין את הרב שלו פעמיים. הוא לא הבין את הרב שלו פעם ראשונה כשהרב דיבר על האכסניה, והוא לא הבין את הרב שלו פעם שנייה כשהרב אמר לו לחכות. בסדר, גם אז הוא הבין בטעות שהרב מתכוון להשליך אותו, לזרוק אותו, לא לקבל אותו, זו כף לבין טוב וישתח אבל לא. הוא לא הבין לא את המילים האלה של הרב ולא את התנועות של הרב. היה חוסר הבנה בין רב לתלמיד שגרם לזה. אם עכשיו הוא היה עומד וממתין, בסדר? מנחכה להבין מה שהרב מתכוון, הרב מתכוון מעבר למה שאני מתכוון ומנסה להבין את זה, לא מוריד את הרב לרמה שלי ומחליט כבר מה הרב אמר ומה הרב מתכוון, היה יכול להינצל גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. הבעיה הייתה שהוא ידע כבר מה הרב אומר, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. ולכן בעצם יצא את הקולה הזאת מתחת ידיו, אבל פה ברב שם פרחי ומעמיד עשה לך רב. בוא נראה באמת איך הראשונים מסבירים את העשה לך רב. רש"י אומר, יהושע בן פרחיה וניתאי הרבה לי קיבלו מהם, מי יוסף בן יועזר ומי יוסף בן יוחנן, יהושע בן פרחיה אומר, אוכה הווה מרגלה בפומי, ואוכה אמרינה בכולו. אומר, כל פעם הוא היה אומר, זה לא דווקא, כן, שפעם אחת הוא אמר את זה, אלא הווה מרגלה בפומי, זו הייתה אמירה שהקיפה את החיים שלו, אמירה רצינית, כן? יש משפט כזה שמספרים שכשיצא הספר הראשון של רבי משה שפירא, האפיקי מים ששמלצר הוציא, אז רב צבי חשין עבר, אז הוא היה מראה מגיע בקביעות לשירים של רב משה, אז הוא עבר אז על כל הספר, ואז למד אותו, ואז הוא הגיע לרב משה ואמר שגנץ הספר היא בעצם אין וורט. כלומר, כל הספר הוא בעצם וורט אחד, זה היה אפיקי מים, חנוכה ופורים. זאת אומרת, נושאים שונים, אבל בעצם כל הספר אומר וורט אחד, הוא אומר נקודה אחת, היא התבהרה בהמון צורות, אבל זה נקודה אחת בעצם התבררת. ואז מספרים שרב מוישה ענה לו, רב צבי, המנש זוקט נישט אגנץ לב מרווי אין וורט. אדם לא אומר כל חייו יותר מוורט אחד. בסדר? אבל אדם אומר, עוד פעם, אדם יכול לצטט המון, אבל לומר משהו שבאמת, הנוק נפשי קסוויס יאוויס, שהוא אומר את עצמו בדבר הזה, אז בן אדם אומר וורט אחד. זאת אומרת, יכול להיות אולי תקופות שונות בחיים, בן אדם יגיד משהו אחר. אבל בן אדם עמוק, שחשב על משהו, והוא בא ואומר אותו, אז פעם הוא יגיד את זה על בין המצורים, פעם יגיד את זה על ריש השונה, על סוכס, פעם פה בסוגיה, פעם שם בסוגיה. עוד פעם, לא כשהוא מדבר נקודתי, אבל כשהוא מדבר נקודה, הנקודה שלו תהיה נקודה אחת. בסדר? הוא היואימר זה לא משהו שהוא אמר פעם אחת. הוא היואימר זה אוכה ומרגלה בפומי. אז יכול להיות מרגלה בפומי בניסוח הזה, עשה לך רב, כאילו היה חוזר על זה הרבה, אבל כידוע, עשה לך רב, כאילו זה היה ביטוי שגור בפיו, או שאת הרעיון הזה הוא היה חוזר כל הזמן, באופנים שונים, בצורות שונות. אתה יודע, אתה יכול לראות את זה בספרים על התוירו, של בעיקר של רבנים שאומרים דרשות, שהם עסוקים סביב נקודה אחת. אז כל השנה זה סביב זה. עוד פעם, פה זה קוירח, ופה זה אייסוב מול יעקוי, ופה זה לובון. אבל בעצם הנקודות תמיד מאוד מאוד חוזרות על עצמם, נקודה שאותה הוא חושב שחשוב להדגיש, שזאת הנקודה שסביבה הכל נע, הכל מסתובב. אגב, הרבה מזה דברים נכונים, הפרופורציות שלהם יכולות גם להשתנות, מהאדם, במצב, זה לא סתירה שיהיה דברים כאלה. בכל מקרה, הוא היה אימר. הוא היה אימר, אומר רשי, וכך אוכל אמרינו בכולו. עשי לכו רב, שלא... מה זה? כן. ישוע בן פרח יו אימר, אוכל אב ומרגלה בבומי. יפה, זה יכול להיות שלכן רשי פה מדגיש את זה. כי אנטיגנוס יוסף היה לנו אוי אימר, שמעון הצדיק היה לנו אוי אימר. יוסף בן יעזר, אוימר, כן, ויוסף בן יחונן, אוימר, ופה זה ישוע בן פרח יו אוימר. אז הוא אומר שהאוימר הזה זה בעצם אוכל אב ומרגלה בבומי. טוב, עשי לכו רב, מה זאת ההוראה הזאת? מה?
כבר אמרנו בעצם.
אה, הוא חזר על זה כבר מקודם?
כן, זה נפיל.
אחי אבי מרגלה בפומי.
כל משנה שחוזר זה כנראה, זה בגלל שכאן כתוב...
באיזה משנה?
אה, נכון, במשנה ג' אנטיגנוס קיבל שאוי אוימר, אוכי אבי מילסה מרגלה בפומי, הוא אומר את זה על אוי אוימר, ועכשיו הוא אומר את זה על אוימר. אגב, יכול להיות שפשוט בגרסה שלו, זה היה אוי אוימר גם בקודמים, אי אפשר לדעת, אבל בסדר. אחו אבי מרגלה בפומי ואוכי אמרינו בכולו. עשי לכו רב, שלא תהא אתה למד לעצמך מסברה, אלא מן הרב ומן השמועה. בסדר? מן הרב ומן השמועה. להיות מקבל בלימוד. בסדר? להיות, ללכת לרב, לקבל מרב, וזאת הצורה של לימוד התורה. זאת הצורה של לימוד התורה, שאדם מקבל מרבו. הגוען מציין מקור, כמו שקוסו, וידבר מוישה ואהרון, ואומרו שהיה משה אומר לאהרון למדני, ואהרון למשה, והיה דיבור יוצא מבין שניהם. זאת אומרת, יש הצורה של קבול עשה תוירו, זה מוישה קיבל תוירו ומסורו, ויש מסיר עשה תוירו מדור לדור. אדם לא יכול ללמוד תורה בצורה שהוא לומד לבד ומבין לבד, וההבנה שלו לבד תקבע. הוא צריך לקבל מרבו, אם זה שמועות ואם זה סברות. ועל זה הגמורת הדון, כן, הגמורת דנה, האם נכון יותר לקבל מרב אחד, או לקבל מכמה רבנים, בסדר? והגמורה מחלקת שיש הבדל בין סבורה לשמועות. שמועות גרסה, אז עדיף לקבל מרב אחד, כי אז הגרסה לא מתבלבלת, אבל כמה שקשור לסבורה, אז כן לקבל מכמה רבנים. אז דבר ראשון היה לנו את רשי כותב, לא ללמוד מעצמו, אלא מן הרב מן השבועה. הרמב״ם כותב... מה? אז ככה בעצם מביא פה הגוין מהמחילתה. שהמוישה היה אומר לאהרון למדני, ואהרון היה אומר למוישה, זאת אומרת, הם היו שומעים מהקדוש ברוך הוא, ואז מלמדים אחד את השני, ואז יוצאים ומלמדים לבני ישראל. אבל למרות ששמע מהקדוש ברוך הוא, צריך ללמוד, כן, אין חוכמה אלא אם עברה דרך נשמעת חכם חי. בסדר? אז כאילו, יוצא פה חידוש שאפילו אם שומעים מהקדוש ברוך הוא, עדיין הוא צריך את העברה דרך נשמעת חכם חי, כמו שהחזון איש מגדיר את זה בקובץ איגרס, כן? זאת הצורה של תורה, הצורה הזאת של התורה עברה דרך נשמת חכם חי שקיבל את התורה והעביר אותה הלאה. טוב, נראה, יש פה עוד רובז לרב נוסן על רמב״ם קודם. בוא נראה את הרמב״ם, רוצה לא אימר, עשה לך רב, רוצה לא אימר, אפילו לא יהיה ראוי להיות לך לרב. תעשה אותו לך לרב. הוא לא באמת הרב, הוא לא בדרגה להיות הרב שלך, אבל תעשה אותו לך לרב, אבל שים אותו לך לרב עד שתדמה בו שהוא מלמד, כן? ויעלה בידך בעבור זה לימוד החוכמה. לכן תצליח. אגב, שימו לב, כשהגויין הביא לנו את המחילתה, זה גם הסיפור של מוישה ואהרון. מוישה לא באמת היה צריך שאהרון ילמד אותו. זה לא שאם אהרון לא לימד אותו, הוא לא ידע. נכון? הוא ידע כבר לפני כן, ובכל זאת שישמע מאהרון שמלמד אותו, מוישה ילמד את אהרון, אהרון ילמד את מוישה, כי זאת הצורה של לימוד תורה, אומר לך הרמב״ם, אפילו אם אין לך, אפילו הוא לא ראוי להיות לך לרב, והוא לא באמת מלמד אותך, שים אותו לך לרב, עד שתדמה בו שהוא מלמד, ויעלה בידך בעבור זה לימוד החוכמה, כי אין לימוד האדם מעצמו, כי לימודו מזולתו. שהלימוד מעצמו טוב הוא, אבל לימודו מזולתו יתקיים בידו יותר, והוא יותר מבואר. בסדר, זה גם יתקיים בידו יותר להמשך, זה שהוא קיבל ממישהו אחר, וגם והוא יותר מבואר, יוצא יותר ברור, אפילו היה כמוהו בחוכמה, אפילו אם הרב הוא בעצם אותה דרגה כמו שלי, או למטה הימנו. בסדר? אבל למטה, אפילו אם הרב הוא פחות ממני, אבל אני שומע אותו, דברים יוצאים יותר ברורים, וכן בערו בפירוש זאת המצווה. בסדר? כך הסבירו את הדבר הזה, שאדם צריך ללמוד באופן שהוא לומד ממישהו אחר. בסדר, עכשיו הרמב״ם ממשיך את הנושא הזה של קנה לך חבר. אבל כתוב פה ברמב״ם שיש משהו כזה בצורה של לימוד התורה, וצריך לעיין האם זה באמת בכל לימוד אנושי, או שדווקא בתורה, זה איזה כלל מיוחד, איזה הנהגה מיוחדת, כן, שיש בתורה, שהאדם צריך להיות, לקבל ממישהו, ואז יהיה, התורה תתקיים בידו יותר, הוא יבין אותה יותר. אגב, אפשר לראות את זה במידה מסוימת גם בדברים שלא יודע מה זה. בסדר? יש נושא שאתה למדת אותו ואתה יודע אותו, ואז אתה שומע מישהו מדבר על הנושא הזה. עכשיו, המישהו שמדבר במידה מסוימת יודע את הנושא הזה אפילו פחות ממך. קורה, כן? משהו מסוים שאתה למדת והשקעת בזה הרבה, והוא יודע את זה פחות ממך. ועדיין, כשהוא בא ומסביר את הדברים, והוא בסופו של דבר נותן את הטאץ' שלו, את הגישה שלו לעניין, יש פה משהו שנוסף, ופתאום אתה מבין את הדברים אחרת ממה שהבנת מקודם. אתה מבין את הדברים יותר ממה שהבנת מקודם. עוד פעם, הוא לא באמת הוסיף לך. זה לא שהוא חכם יותר ממך, והוא נתן לך מהחוכמה שלו. הוא דווקא טיפש יותר ממך. אבל בטיפשות שלו, הוא הסביר משהו מסוים יותר לפינה שאתה לא חשבת להיכנס אליה. ביאור מסוים שאתה לא רצית, לא חשבת על זה. כאילו, נתת איזה סוג של... זה היה ברור לך שזה בהכרח. יפה, יוצא ביאור חדש, כן? כמו מתלמיד היסוד מכולם שהם שואלים שאלה, ועל ידי השאלה אתה פתאום קולט שאתה צריך להסביר יותר, ואז אתה נכנס יותר להסבר, יותר לביאור של הדברים. כי כשלפני כן, אתה יודע, יש לפעמים קפיצות כאלה, לפעמים משהו שיוצא לך פשוט וברור מאליו, וכשאתה צריך להסביר אותו, כן, אני אומר לפעמים לילדים שלי, כשהם אומרים את הסברה כזאת שלא לגמרי ברורה עד הסוף, אני מנסה להסביר את זה לאמא. כאילו משהו כזה, בוא נראה אותך עכשיו, זה, אל תשמש לי בשפה של הלומדס. תנסה להסביר לאישה. בסדר? לא מפגרת, ברוך השם, אבל מבינה עניין, שיכולה להבין אם אתה תסביר טוב וברור. אבל מה? יש דברים שאתה לא... לא מדס כזאת שאתה נתקע, אתה לא יכול להסביר. בסדר? זה נתקע לך למה? כי זה לא לגמרי ברור לך שאתה יכול לתרגם את זה עכשיו לשפה אחרת שהיא יותר פשוטה ומובנת. ופה דווקא כשאתה שומע לפעמים מישהו שהוא פחות ממך, הוא פחות מבין את הסוגיה ממך, וכשהוא נעמד על הדברים, אתה... א', יש ביאורים מסוימים שהוא יכול לתת לך שאליהם לא חשבת, בסדר? בפרטים ודאי. ודבר נוסף, שהרבה פעמים הוא מעורר בך תובנות חדשות. הוא מעורר בך אבונה חדשה שאתה לא חשבת עליה עד היום. אז דבר מוצלח, עוד פעם אני אומר, כשאתה שומע דברים ולומד דברים, דבר מוצלח זה לא דבר שמלמד אותך. דבר מוצלח, הכי מוצלח, לפחות בעיניי, זה דבר שמעורר מחשבה. כשאני שומע משהו, רואה ציור, קורא משהו, לומד משהו, אם המשהו הזה... עכשיו, יופי, אז אני יודע מהיום שהנתונים הם כך וכך וכך, זה בסדר, זה יפה, זה טוב, זה מצוין. אם יש משהו שמטלטל אותך, בסדר, גורם לך לחשוב, פתאום אתה מוצא את עצמך, רגע, 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 מה קורה פה? מה הפשט? רגע, זה ככה או ככה? לעורר בתוכך סוג של חוסר נוחות, סוג של... פתאום אתה חושב על הסוגיה מבט חדש. זה הדברים שהם באמת הכי טובים שאתה יכול לשמוע אותם. בסדר? זה דברים שמציסים אותך, דברים שגורמים לך לחשוב על הדברים מחדש, לחשוב על מוסכמות, תובנות, דברים שכבר החלטת אפילו, ברורים לך בחיים, ורב טוב זה רב שמצליח לעורר בך מחשבה. בשביל להיות רב שמעורר בך מחשבה, עוד פעם, יש רב שנותן לך ידע, מקנה לך ידע, אם זה גמורה ואם זה סבורה, בסדר? הוא מלמד אותך סברות או נותן לך גמרות, נותן לך ידע שאתה לא יודע אותו, וזה חשוב הידע הזה, למרות שבפויסקים כבר בערו שהיום אין כל כך את הדינים שנוגעים לגמורה, כי הספרים מצויים ביד הכל. אז אין כל כך את הדין הזה ללכת לרב אחד ולקבל ממנו גמורה שלא תתבלבל גרסתו, אבל... גם זה יש, בסדר? יש ידיעות שלא כתובות בספרים וצריך ללכת לרב בשביל ללמוד אותם. אבל זה דרגה אחת. סבורה זה עוד יותר. ואז יש לך את השימוש חכומים. השימוש חכומים זה בעצם טעמי הדברים, שאלות על הדברים, ופה מגיעים למשהו שהוא עדין יותר, חוסר נוחות בדברים. זאת אומרת, יש משהו שנתפס אצלך במהלך מסוים, אתה מבין אותו, ופתאום אתה מתחיל לחשוב מחדש. התוצאה של מה שיצא לך אחרי המחשבות היא הרבה הרבה מעבר למה שאותו אחד שאמר את המשפט הוא התכוון. בסדר? וזה קורה הרבה פעמים, אפילו כשאתה לומד ספר, כן? יש את מה שהוא אומר, ויש את מה שאתה מבין מתוך מה שהוא אומר אחרי שאתה חושב על הדברים. הוא גורם לך להפסיק לחשוב על משהו כמו שחשבת עד עכשיו. אתה מבין שזה לא מבורר עד הסוף, ואתה נכנס לסוגיה פעם שנייה. והנכנס לסוגיה פעם שנייה מוביל אותך לתובנה הרבה יותר עמוקה, שאותו אחד או אותו ספר לא באמת הבין את זה. זאת אומרת, מכירים את זה, נכון? קורה בסוגיות וקורה בדברים שקורים בחיים. אז רב בעניין הזה, עשה לך רב, זאת אומרת, אתה צריך מישהו שמעמד אותך. אם זה מישהו שבאמת ברמה, ויש לו גם גמורה וגם סבורה, הוא יכול לתת לך גם את הידיעות הנכונות, וגם להעמיד אותך, ללמד אותך סברות יכולות, למסבר, כן? איך להבין דבר, איך להסביר דבר, ולהבין אותו טוב, וממילא אתה תאמץ את הדעת של הרב, זה מעולה. אבל גם אם אין לך רב שיכול למגמר או למסבר, שיהיה לך לפחות רב שמעורר בך חוסר נוחות. מישהו שכשאתה מדבר איתו, הוא גורם לך לחשוב על דברים מחדש. ולפעמים מעורר פה, לפעמים מעורר שם, וזה אתה יודע שזה עשה לך רב. זה לא קנה לך חובר, זה מהלך שני, בעזרת השם נלמד את זה. אבל עשה לך רב, תגרום למישהו שיהיה גדול ממך, לפחות גדול, זה רב, זה גדול, גדול ממך בנקודה הזאת שהוא מעורר אותך למחשבות. בשפה סמס יש לו פה משהו שהוא נכנס לעשי לך רב, זה תעשה כל דבר בעולם לרב שלך. בסדר? כל דבר שאתה רואה שיעורר אותך למחשבה. כל דבר שאתה שומע, תחשוב מה אני לומד מהדבר הזה. וזה בעצם עשי לך רב במשמעות הפוכה, כן? אגב, מעניין, אבל בחסידי של ספורים, עבודת ישראל ועוד, הם כולם שמסבירים את העשי לך רב, אז הם דווקא בורחים לגמרי מהכיוון של תעשה לך רבה. אלא ההפך, הם כולם תלמד בחיים, עשה לך רב, שיהיה לך מידת הגאווה שנדרשת לפעמים, תולס יעקב יוסף, לא, אני לא אכנס, אבל בספרי חסידות הם כולם לוקחים את זה, לא לכיוון של רב ותלמיד, אלא לכיוון של יותר תלמד מכל דבר, תתנסה, כל מיני דברים כאלה. טוב, דמייסי, יש לנו פה פעמיים עשה לך רב, נכון? יש לנו פה במשנת את זין. פה כתוב עשה לך רב וקנה לך חבר, ושם כתוב עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה, נכון, משנת את זין, רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות. עכשיו, עשה לך רב, רש"י אומר כאשר פרשתי למעלה, זאת אומרת שהוא פשוט, גם רבן גמליאל וגם רבי יהושע בן פרחיה, שתיהם חזרו על אותה הוראה, עשה לך רב. אבל לעומת זאת, יש הרבה שמסבירים שעשה לך רב במקרה של משנת את זין, זה רב לגבי הלכה. זאת אומרת, כשיש לך שאלה בהלוכה, עשה לך רב. לך תשאל רב, תעשה מישהו שיהיה הרב שלך, שאותו תשאל שאלות בהלוכה. פה מדובר על עשה לך רב לגבי תוירו. זה לא, של צורת לימוד התורה, שיהיה לך רב שמלמד אותך תורה. טוב, אילו דברי הרמב״ם. הרבי אליעזר הולך קרוב לדברי הרמב״ם, הוא אומר, יהושע בן פרחיו וניתאי הארבלי קיבלו מהם מיוסף בן יעזר ומיוסף בן יויכונון. יהושע בן פרחיו אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, שאפילו אתה יודע כמותו, עשה אותו רב עליך, מפני שאדם זכר מה שלמד מרבו, זוכר מה שלמד מרבו, יותר ממה שאדם לומד מעצמו. בסדר, ראינו גם ברמב״ם את הדבר הזה, הרמב״ם הגדיר את זה ב"יתקיים בידיך", ולכן, עוד פעם, אותו דבר, הרבי נויאני והרמב״ם, תמנה מישהו עליך שיהיה הרב שלך, גם אם הוא לא ראוי לזה, גם אם הוא יודע פחות ממך, אבל עצם זה שאדם לומד מרבו, הוא זוכר יותר מה שלומד מעצמו, ועוד, כי פעמים יבין הדבר יותר ממנו, לפעמים משהו מסוים, זה שהוא פחות ממך, את זה הוא הבין יותר טוב ממך. ונמצא מלמדו, ואפילו אם שניהם שווים בחוכמה. יכול להיות מאוד, קורה דברים כאלה, שבפרט אומרים היום, שהסטייפלר היה אומר, שהיום יש לך ספרים שהם גדולים מהמחברים שלהם. בעבר, המחבר היה גדול מהספר. האיש שכתב את הספר היה גדול מהספר, כי הוא ידע ככה את כל השעס, והוא כתב בנושא אחד. הוא אומר, היום יש לך אנשים שהספר גדול מהמחבר. זאת אומרת, לוקח אברך, נושא מסוים, נכנס לתוכו, לומד אותו בצורה מאוד מאוד יסודית, כותב על זה ספר. עכשיו, האם הוא באמת ברמה של הספר שהוא כתב? לא. הוא כאילו נתן קפיצה לעומק מסוים של סוגיה, וכתב עליה, והספר הוא בעצם תלמיד חוכם יותר גדול מהמחבר של הספר. לא באותה רמה. עכשיו, ולכן, ברגע שיש לה, אנחנו מכירים שיש תופעה כזאת, מאוד יכול להיות שמישהו רגע, הוא תלמיד חוכם פחות ממני, הידיעות הכלליות שלו, הסברות שלו, אבל בנושא מסוים שאותו הוא ברר, הוא יותר ממני. ולכן, עשה לך רב, תעשה אותו לרב, ובעניין הזה לפחות תהיה לך תועלת ממה שתקבל ממנו. בקיצור, יש חשיבות בזה של רב באופן כללי בלימוד, וזה לכל אחד, בכל גיל, גם אם כבר אתה נמצא באזור שאין מי שיכול ללמד אותך. הלוואי שנגיע לזה, כן? שאתה רואה שאתה מסתכל על הבית ימין וראה, וכן, ואין לי מכיר, אבל אין אף אחד. אתה מסתכל פה, הוא פחות ממני, זה פחות ממני, וזה לא כל הגודל מחבר, כי יצרו הגודל ממנו. אתה פשוט לכן מרגיש גדול. אלא באמת מצב שאין מי שיכול ללמד אותו, ועדיין, אומרת לך המשנה, עדיין, עשה לך רב. שיהיה לך מישהו שאתה יושב ומקבל ממנו, לפחות בפרט מסוים, בדבר מסוים. זה דורש הרבה ענווה, זה דורש באמת הרבה יכולת של האדם לשמור, והדבר הזה גם מחנך את הבן אדם, בסדר? להביא מקום שהוא לא אף על עצמו. אמרו על אנשים מסוימים, שהיו תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, ולמעיס די נפלטו מהמערכת של עם ישראל, לפחות מה שאנחנו מגדירים, המערכת של עולם הישיבה, כן, הציבור התורני. והבעיה שלהם לא הייתה בזה שהם לא ידעו או לא הבינו, אלא שבשלב מסוים הם פשוט איבדו את זה, והם ראו שאין אף אחד שגדול מהם. ואז הם התחילו לדבר שטויות. בסדר? אני לא אגיד שמות, אבל יש כמה כאלה שהם, אתה יודע, עם הזמן יהיה מצב של אין, הוא מרגיש שאין מי שמבין אותו. אין מי שבאמת יכול לבקר אותו. ואז, בהתחלה, זה בסדר, הוא כותב, אבל עם הזמן הוא נסחף עם התיאוריות של עצמו, בסדר? הוא הולך וזורם ומתקדם, וכל מי שמעביר ביקורת פשוט לא מבין, הוא פשוט לא עמוק מספיק ולא יודע מספיק את הנושא, וממילא אז אין מי שיבקר אותו, וכשאין ביקורת, אז מתחיל, זה כבר יצא לדרך, זה משייט, זה יוצא למסע ארוך, עד שהגיעו גם דברים שבאמת היו הבל ורעות רוח, כן, דיבורים שממש הגדירו אותם כדיבורי אפיקורסות, כן? הוא לא היה אפיקורס, אבל הוא כתב דיבורי אפיקורסות, כן? כל מיני הגדרות כאלה, אני לא נכנס לשמות בפרטים. זאת אומרת, מאיפה זה הגיע? בעצם מהמקום הזה של, עוד פעם, אם אדם כזה, למשל, רואה את עצמו כפוף למי שהוא, באיזשהו אופן, אז הוא מרגיש, בסדר, אז יש משהו שכל הזמן, אתה יודע, מסדר אותו, נותן לו את הדברי חכמים כדורבונויז, כמו דורבן שמכוון מלמד הבקר, שמכוון את העגל אל הדבר הנכון, כמסמרויז נטועים, אז מיישר אותו. ברגע שאין לאדם רב בכלל, אז הוא עלול להגיע באמת לכל עיוות, כי עוד פעם, לא בבת אחת, זה תהליך של שנים. הוא כותב לעצמו ומתקדם עם מה שהוא כותב, ועוד ועוד ועוד, עד שהוא מגיע באמת למקומות רחוקים מאוד. עכשיו, אם היה לאחד כזה רב, אפילו מדורות קודמים, מישהו שהוא כפוף אליו, זה מעמיד אותו, זה מסדר אותו. לא, אני לא יכול להגיד משהו שאין לו רמז בדברי רבותיי. כן, לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבותיי. ברגע שאין לו את המעצור הזה של עשה לחוריו, ופה לאחד כזה אומרים, גם אם כולם קטנים ממך, גם אם אתה היחיד החכם בדור, בכל זאת, שים לעצמך רב. אתה תכתיר אותו עליך, עשה לחוריו, כי אתה צריך את ה...
ואם זה בן אדם שנפטר, זה גם עוזר, כי בעצם...
הרבה פחות.
תמיד אפשר...
זה נכון. הרב שנפטר, רב שנפטר זה תמיד הרבה פחות, אבל כשאנחנו מדברים על הסיפורים האלה, די ברור שאפילו אם רב שנפטר היה משמעותי בשבילה מספיק, לא לסתות ממה שהוא אמר, או לא, כמו שהגמרא אומרת, כן, על רבי אליעזר, ששואלים אותו שאלות והוא מסיח את דעתם, הוא לא מוכן לענות להם. למה? כי הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מרבותיו. זאת אומרת, המחויבות להגיד משהו שהרב היה אומר, לפי הראש הרב היה אומר, היא גם סוג של מעצור. אבל במשנה שלנו פה הנושא הוא לא עשה לחוריו נפטר, אלא רב חי.
כי מי שמתאבד אז הוא גם תמיד יכול להגיד שאם הרב היה חי, וזה מה שמתכוון, ופרשנויות.
נכון. סיפור צדיקים על שרבו חובר אמר לרב חי, למה שאתה תהיה הרב שלי, אולי שהקצויס תהיה הרב שלי.
נו.
אז הוא אמר לו שמעצויס תראה מה לומר, ובמני תראה מה
לא לומר. לא לומר. על תראה מה לא לומר, זה בדיוק הפרצוף הזה שהרב עושה למישהו כשהוא בא ואומר משהו לא לעניין. גם שימו לב ברמב"ם מלכסת המותרך, הוא מגדיר את זה. התפקיד של הרב זה להיות מכה על קודקדו. בסדר, שם אותו במקום, צועק עליו. אבא שלי תמיד מדבר עם התלמידים שלו, אז הוא לומד איתם את הרמב"ם הזה, רב, הוא אומר, היום אי אפשר, הבחורים לא מסוגלים לזה, שהרב שלהם ייתן להם בראש, כאילו, מה אתה לא בסדר, מה הפשט הזה, יצעק עליהם. הוא אומר, ותמיד יש את הבחורים האלה שבאים, הרב, עלי אתה יכול לצעוק? עלי תצעק, לא, אני כן, אני כן. הוא אומר, והוא לא עושה את זה, כי כמה פעמים הוא ניסה, והם גם כן נפגעו, אני כן נשמתם. זאת אומרת, בסופו של דבר בחורים לא מסוגלים היום למצב הזה של רב ותלמיד, למרות שגדלנו אצל יהודים שכן, כן, רב מוישה, היית יכול לחטוף ממנו כמו שצריך. אם היית אומר סברה שלא מצא חן בעיניו, והיית חוטף. הוא ידע להחמיא, הוא ידע גם להחטיף. באמצע, מתעקשת על משהו שהיה בעיניו לא ישר, אז הרוצה ללמוד ילמד, והרוצה לקנטר יקנטר. וכל מיני, היה קיצות חבל על הזמן, אם אמרת משהו לא נכון והתעקשת על זה שלא במקום. וזה טוב, וזה טוב כי זה שם אותך במקום, זה מעמיד אותך במקום, זה מעמיד על רגלוף, בסדר? אתה מבין מה לא אומרים ומה כן אומרים, ואתה... עצם זה, שלפני שאתה ניגש לדבר בלימוד, אתה מחשבן את הדברים פעמיים, בסדר? כי אתה לא יכול לדבר שטויות כי אתה תחטוף, זה, זה, זה מעמיד אותך במקום, זה מיישר אותך. אתה מודע לזה שאתה עלול לטעות, ואתה עוצר את עצמך כדי לא להגיע לטעות. טוב, אז זה עשה לך רב, ופה עשה לך רב זה אפילו אדם כזה. מה? ועל אנשים שכמו שאתה מגדיר אותם גדולי ישראל, להם בדיוק אומרת המשנה פה, לדעת הרמב״ם ורבנו יינה, שקח לך רב, זה יכול להיות חברוסה, מישהו צעיר ממך, אבל שאתה כן מקבל ממנו. אם הוא אומר, אתה שותק עד הסוף, לא פוסל את מה שהוא אומר, חושב פעמיים, כמו אם היית בא עכשיו לרבה שלך, כן? והוא היה אומר לך, היית אומר וורט, והוא היה אומר לך הגדרה על הוורט הזה, לא נראה לי, לא זה... לא היית מנפנף אותו, בסדר? היית מתייחס לזה ברצינות, חושב על זה פעמיים ו... רגע, אבל למה? אותו דבר, אתה לוקח מישהו, בסדר? זה יכול להיות במקרה כזה חברוס או מישהו כזה, שאתה מתייחס ברצינות למה שהוא אומר. אגב, אפשר לומר, רואים את זה בכוילל, כן, אברכים ש... עוד פעם, בישיבה בדרך כלל יש לבחור רב, אבל בכוילל לא תמיד זה קורה, לפעמים, נראה לי שכבר הזכרנו את זה פה, את הנקודה הזאת. לא תמיד זה קורה, לפעמים הראש כוילל הוא באמת דמות. בלימוד. אבל לפעמים הראש כהן הוא יהודי, באמת, אתה מתחוכם, נחמד, אבל לא בדיוק, אתה לא מרגיש כפוף אליו. הכרת בישיבה רבנים שהיו הרבה יותר ממנו. והאברך מתקדם, ועובר כמה שנים, ומתחיל להתעוות. בסדר? הוא מתחיל להתעוות בלימוד, אתה רואה את זה. ואין לו פשוט מישהו, ופה זה למצוא דמות כזאת, שאתה מתחוכם גדול, שיכול לתת לו בראש. כאילו, לתת לו, נגיד, מה זה אמור להיות? מה, איך... סתם ככה, איך אתה מפספס טריסס מפורש בזבוחים? מותר, כאילו, לתת לו הקיצה על הדבר הזה. בסדר, אתה אברך בן 35, זה מותר לך לדעת, תעיס בזרוחים. לכתוב שאתה גדר שלם ולפספס את זה? הדבר הזה, להעמיד את האברך הזה במקום, שתלמד מסודר ותדע את מה שאתה לומד, ותחשבן סוגיה כמו בן אדם, ואיך הגעת לחשבון כזה, צריך את זה. בישיבה קטנה יש לך את זה, בישיבה גדולה יש לך את זה, ובתור אברך לא תמיד יש את זה. וחשוב שזה כן יהיה. עכשיו, זה הכל... אנחנו מדברים על החלק המאוד מאוד בסיסי של לימוד תורה, מכל סוג של תורה. כשאנחנו באים ללימוד של...
כל הנושא של רב אצל החסידים זה עניין של... בכלל לא עניין של לקבל תורה.
נכון, נכון. נכון, אתה אומר שיש... וזה בעצם עוד נקודה של רב. אתה אומר שיש עוד נקודה של רב, שזה... יש רן בדרושס, בדרוש השמיני, שאומר שכשאדם מקבל פני רבו, אז בעצם יש את השפע שמגיע מהרב ומגיע אל התלמיד, ולכן חזיס אל הרמר מהחוירוב, ואם הוא רואה את פני הרב כשהוא לומד, אז יש זה, יש גם תורה בליקוטי מוהר"ן, קבלת פני רבו, שהוא מקבל את הפנים של הרב, כאילו, אור הפנים של הרב עובר אל התלמיד, לכן זה קבלת פני רב ובורגל, יש לו, יש, באמת יש אריכס בזה. יש מושג כזה, והיסוד הדברים נמצא ברן, בדרושס, בדרוש השמיני, יש הרבה יסודות חסידיים שנמצאים בדרוש הסרן, אגב, אבל זה אחד הדברים שנמצאים שם, שיש דבר כזה, יש שפע שעובר מהרב אל התלמיד, ולכן כשהתלמיד יושב פני רבו ומתבונן, רואה את פני הרב, השפע הזה עובר. בסדר, זה באמת עניין נוסף שיש בדבר הזה. אבל יסוד הדברים הוא כללי, בסדר? כשאנחנו באים ללמוד תוירו, גמורה בכסובס קוף י' א', הגמור אומרת שם, אינו דומה הלומד מעצמו ללומד מרבו. בסדר? זה אינו דומה. זה דרגה אחרת בלימוד, ולכן יש לך פה את, את דברי רבותינו. כשבאים לגבי לימוד עמוק יותר, לימוד של דברים שהם יותר עדינים ויותר בפנימיוס, ולכן הם נקראים קבולו, כי הם קבול לרב מפי רב, כן, אדם מקבל מרבו, שם אתה רואה בספרים, הרמח"ל מעריך בזה, והם כולם, והריזל ולפני כן, שם באמת הדברים פנויים דווקא על קבול מרב. זאת אומרת, אין דרך לעקוף את זה. שם זה, יש תשובה מאוד מעניינת ברב פעלים בן ישחי וחלק ג' תשובה א', תשובה ארוכה ויפה על לימוד קבולה. הוא אומר למישהו, הוא כותב למישהו, אתה בטוח שלמדת 8 פעמים את כל העץ חיים, אתה כבר יודע הכל. הוא אומר, אתה לא התחלת להבין כלום. הוא אומר, אין דרך להבין את זה בלי לקבל מרב. וצריך להיות באמת נקודה כזאת שבה האדם מקבל. ויש, חיים איתן, הם כותבים את זה הרבה. אצל המקובולים מדברים על זה הרבה, שלקבל דברים בעניין הזה צריך חוכם ומבין מדי איתן. וזה דברים שהם באמת אין דרך לקבל אותם, כי זה לא חוכמה, אלא זה צורת התייחסות לדברים. יש פה משהו הרבה הרבה יותר עדין, שהחלקים האלה של התורה, והגאון כותב את זה במשלי, שכשאדם מקבל את הפנימיוס, הוא צריך לקבל מהירה בו היא דווקא, בקבלה של... אין דרך לדלג את הנקודה הזאת של הקבול מירב, כשנוגע לחלקים העדינים יותר של התורה. אגב, גם לגבי פסק, אתה רואה שיש את המושג הזה של שימוש חכמים. זה אחד מ-48 מידות שהתורה נקנית בהם, זה בשימוש חכמים. מה זה שימוש חכמים? לשמש את החכם, ואז מה? ללמוד מדרכיו, ללמוד מצורת הפסיקה שלו, ללמוד איך הוא ניגש לסוגיה. בסדר, זה דבר שאתה לא תוכל לראות בספרים שלו. איך הוא הגדיר את זה מקודם, שרב חיים אמר לו ברוך בר, מהקצועיס אתה תלמד מה לומר, אבל ממנו אתה תלמד מה לא לומר. עכשיו, זה לא רק מה לא לומר, אלא גם, מה, גם איך לומר, בסדר? זה, איך אתה ניגש לסוגיה? איך אתה פותח רש בו? זאת אומרת, מה השאלה הראשונה שצריכה להישאל כשאתה רואה דבר כזה? איך אתה מגדיר את הדברים? ופה יש גם את ההתייחסות הכללית. כן, בשיחה המפורסמת של רבי משה שפירא על אלתי מרכב לודאיתי, הוא מדבר על נקודה של היחס למוגן אברום. אז הוא אומר, למה יש לנו באמת כזה חרדה מהמוגן אברום, כאילו, הערצה למוגן אברום? זאת אומרת, למה? כי אתה ראית את הרב שלך, שכשהוא למד את הסוגיה ופתאום ראה שיש מוגן אברום, אז הוא רעד. עוד פעם, לא חייב להיות רעידה שכל השולחן רעד, אבל ראית כזה השרק, כן? המוגן אברום אומר, וואו, כאילו, יש... אומר, ואת זה אתה לא רואה בספרים. אם אתה לומד סתם שולחן ערוך עם מוגן אברום, אתה לא רואה שמוגן אברום רועד כשאתה מגיע אליו. בסדר? הוא נראה בדיוק כמו אותיות אחרות בדף. ולכן, אם אתה לומד רק מספרים ואתה לא מקבל מרב, אז נקודות היחס האלה, שלהבין שאם יש מוגן אברום, זה מוגן אברום, זה משהו אחר, אתה תוכל לקבל רק פונים אל פונים. בסדר? ויש, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל יש מישהו שאמר שכשאנשים שומעים דרך הקלטות, כן, של השיעור, אז הבחינה של נסעבר באמבטי. קיצור, שאין, לא זוכר בשם מי אומרים את זה, אחד מהבא לי מחשובת, אמרת ההגדרה הזאת. זאת אומרת, כי יש פה מעבר של, כן, יש פה ייחוד, אבל הייחוד הזה הוא לא בשלימוס. הייחוד האמיתי קורה באופן של פונים אל פונים, בסדר? אז יש פה באמת גם נקודה כזאת, אבל זה בפרט, כשנוגעים לדברים שהם יותר עדינים בתורה, כן? עוד פעם, גם בכלל כל הסוגיה של לימוד הפנימיות, וחוץ מסוגת לימוד הפנימיות, גם הדברים העדינים יותר, המשקלים של דברים, מה מייחסים יותר משקל כשבאים ללימוד של סוגיה, להכרעה של סוגיה. כן, לא מספר גדול, הזכרנו כבר פה, לא מספר גדול של פויסקים שאומרים משהו, אלא מי מהם אומר מה, ואיך מתייחסים לכל אחד מהם. יש מה תופס יותר מקום, מה תופס פחות מקום. וזה דברים שהם עדינים והם לא כתובים בספר, אלא רק רואים אותם, מקבלים אותם מהרב. מה? לא, זה לבוא שער פבורות, אני לא חושב שיש מאחורי זה משהו... תראה, אני חייב להגיד, אני עצמי, כשקיבלתי מרבותיי, אז בנושאים מסוימים בתורה, אז הוא אמר, אז הרב שלי אמר לי, תבוא, נלמד, ועכשיו יופי, תשמע את ההקלטות, וכשיש שאלות תתקשר, אחר כך תבוא עוד פעם. אז זה היה שילוב של שמיעת הקלטות, לימוד בספרים לפי ההדרכה שלו, וגם לימוד פונים בפונים. בסדר? אז עקרונית אפשר לשלב אותם. זאת אומרת, ככה אני קיבלתי מרבותיי, שאפשר לשלב אותם את הלימוד, הקלטה, לימוד בספרים לפי ההדרכה, ולימוד פונים בפונים. אבל כנראה שצריך בכל מקרה שיהיה חלק מסוים של לימוד פונים בפונים שתמיד יהיה קיים. בוא נראה שנייה את העובד רב נוסון. עובד רב נוסון אומר, יהושע בן פרחיה וניתאי הרבה ליזבר, עובד רב נוסון פרק חס, קיבלו מהם, יהושע בן הצלח הרב, כן, עשה לך רב כיצד? מלמד שיעשה לו את רבו קבע, שיהיה רב קבוע, וילמד ממנו מקרא ומשנה, מדרש, הלכות ואגדות. הוא אומר, ולמה צריך ללמוד ממנו את כל הדברים האלה? למה אפשר רב אחד למקרא, רב אחד למשנה, כל עניין ללמוד אצל רב אחר? הוא אומר, טעם שהניח לו במקרא, טעם שהניח ולא אמר במקרא, כאילו אמר, זה פעם אחרת נדבר על זה. כן, עוד חזון למועד. אז סוף שיאמר לו במשנה. טעם שיניח לו במדרש, סוף שיאמר לו בהלכות. טעם שיניח לו בהלכות, סוף שיאמר לו בהגדה. נמצא האדם ההוא יושב במקומו ומלא טוב וברכה. בסדר? אדם שמקבל מרב בכל חלקי התורה, הוא באמת תופס את הדברים בשלמות שלהם. כי כשאתה תופס פרט, אתה קולט אותו מזווית מסוימת. את הזווית הזאת אתה מכיר, ואולי אתה מכיר טוב, אבל להכיר את האדם, או להכיר את התורה, צריך להכיר אותה על כל זוויותיה, על כל פינותיה. על כל היסודות של התורה. ולכן כשאדם מקבל מרבו, אומר עובד רב נוסן, מקבל ממנו מכל הכיוונים, מרב אחד את הכל, מה שהוא הניח פה הוא ישלים פה, מה שהוא הניח פה הוא ישלים פה, ואז האדם יקבל את כל הדעת של הרב. בסדר, את כל מה שהרב הזה יכול להעביר, הוא יקבל את כל מה שהוא אמר. לעומת זאת, שזה טעימות, כן, יש ביטוי כזה באיש, ארנשת, כן, הוא מנשנש. בסדר? הוא מנשנש אצל הרבה רבנים. אז פה הוא שומע וורד, ושם הוא שומע וורד. זה מאוד שכיח, כן, התפיסה הזאת היום, שאנשים כאילו נמצאים בכל המקומות. אבל הם לא נמצאים בשום מקום. רב חצקל היה אומר, יש הרבה דרכים במוסר, יש הרבה דרכים בעבודת השם. אבל כשבחרת לך דרך, היא הדרך היחידה והם בלתה. עכשיו, לא בהכרח שהיא באמת הדרך היחידה. ברגע שאתה החלטת, שאתה הולך עם המהלך הזה, כלם, נוברדוקס, לבות, לא משנה, כן, מתוך המהלכים השונים, עכשיו אתה לא יכול... אין להציץ החוצה, לטעום פה, לראות שם, או דברים כאלה. צריך ללכת עם הדרך הזאת, וכמו שמגדיר החזון איש, חובת חינוכנו לקיצוניות. עכשיו, קיצוניות זה לא מה שקוראים היום בעברית קיצוניות, אקסטרים, כאילו להיות קיצוני, להיות משוגע, אלא, או להיות מה שקוראים היום קנוי, אלא קיצוניות זה אומר, קח את מה שאתה עושה ברצינות. הגישה הזאת שבה, אני נכנס למערכת, אבל אני רגל בחוץ, יש לי איזה רגל מצילה, או אני בתוך זה, אבל לא לגמרי, ואני לא רוצה להתחייב, הוא בישיבה, אבל לא, בלי זה, אם הוא ירצה, הוא ילך. לא, אל תשמור לעצמך איזה משהו בצד, איזה קרן פנסיה, איזה משהו ש... אם אני לא יתאים לי, תהיה פה, תשרוף את הספינות. בסדר? אין דרך חזרה. אתה פה בשביל להיות פה עד הקצה. זה בעצם חובת חינוכנו לקיצוניות. אתה מדבר על חיי תורה? בוא נדבר על חיי תורה. באת לישיבה? תהיה בישיבה. להיות פה, מה?
למה ישראל זה כאילו רב אחד
שמלמדו
הכל, זה פחות
מצוי היום. תראה, נכון, פחות שכיח, אבל כן יש, עוד פעם, שאלה גם, יש לנו תמיד ציפייה שהרב הזה יהיה גם רב מאוד מפורסם, זה לא חייב להיות. כן, הרב יכול להיות גם לא מפורסם, ובסופו של דבר מה שמאוד חשוב ברב זה שהוא יהיה זמין. אם, אתה יודע, אני בחרתי לעצמי את הרבה הכי גדול, אז הוא באמת הכי גדול, אבל יש לו כל כך הרבה, עשרות אלפי חסידים, אז אני לא יכול לדבר איתו, הוא לא מכיר אותי, אין לי שום דרך, אז מה יש לי מזה שהוא הרבה שלי? אלא אם כן, די, זה שורש נשמה או משהו כזה, אבל עד כמה שאנחנו אומרים, עשה לך רב, שגם אמור ללמד אותי, אמור לשמוע את הטעויות שלי ולתקן אותי, בסדר? רב שאני יכול באמת לחיות אותו, שיקומם אותי, אני צריך מישהו שיכול, יכול להיות שהוא לא מפורסם, יכול להיות שהוא נמוך בהרבה ממנו, ואולי כמו שראינו, נמוך ממני. בסדר? אבל עצם זה שהוא יכול להיות הילד הנודניק שיגיד שהמלך הוא עירום, והוא יגיד, סליחה, אבל אתה עכשיו משתמש ברטוריקה, לא בהיגיון. בסדר? בואו נסלק שנייה את הדמוגוגיה, מה בעצם אמרת. אז יכול להיות שהוא חלש ממני וטיפש ממני ולא יודע את מה שאני יודע, אבל הוא יודע לנקות שולחן. בסדר? הוא יודע לשים לי את זה בפנים, את המראה, שכן, אתה בטוח? אתה תגיד את זה גם במקרה שזה נוגע לבן שלך? לא, יופי, אז תחשוב על זה. רגע, הוא יודע יותר ממני? לא, אבל הוא מסוגל, אתה מבין, להעמיד אותי במקום, לא חייב להיות יודע יותר ממני. ובסופו של דבר, אם יש רבי שיכול להעמיד אותך במקום, או במקרה כזה אנחנו נאמר ללמד אותי, אבל ללמד בכל חלקי התורה זה ברור, כן, ויש. יש רבס, אני לא יודע היום, אבל זכיתי לראות, שיכלו ללמד בכל חלקי התורה. וכשזוכים ללמוד מרבי כזה, זה באמת טעם שהניח לי בהלוכויס, הוא משמיע לו במדרש, וטעם שפה, והשלמות של התורה היא באמת מקיפה את הכל. למרות שעוד פעם, תמיד יש, אני לא יודע כמה, יש בן אדם שהוא יהיה גם במיקרו, גם במשנו, גם במדרש, גם בהלוכס וגם באגודס. תמיד יש את הנקודה של כל אחד עם החלק שלו בתורה. יש אחד שנתפס יותר על לומדס, אחד שאוהב טיירס וקודשים, ואחד שיותר מחשוב ופה ושם. יש כמה וכמה גוונים לתורה, כמה צדדים לתורה, ו... אדם מטבעו נתפס לצד מסוים יותר, הוא תמיד חוכם בדרך כלל יודע את כל הצדדים, אבל לא בהכל הוא בו זמנית באותה מידה, נכון? ועדיין, כשאדם מקבל מרב אחד, אומר רב עובד רב נוסן, מכל הצדדים, אז הוא מקבל את השלמות של הרב, ואם זה שייך, זה שייך, אם אין, אז... אבל כל צורה שהיא רב חייב שיהיה. בוא נראה את המשך דברי עובד רב נוסן. אומר, היה רבי מאיר אומר, הלומד תורה מרב אחד למה הוא דומה? לאחד שהיה לו שדה אחת וזרם מקצתה חיטים ומקצתה שעורים ובמקצתה זיתים ובמקצתה אילנות. נמצא האדם ההוא מלא טובה וברכה ובזמן שלומד מבית ג' הוא לומד משניים שלושה רבנים, דומה למי שיש לו שדות הרבה, אחת זרה חיטין ואחת זרה שעורים, ונטע אחת זיתים ואחת אילנות, ונמצא אדם ההוא מפוזר בין הארצות בלא טובה וברכה. בסדר? אדם יכול, כשהוא מקבל מהרבה רבנים, הוא יכול לצאת מבולבל ולא באמת יודע מה הוא רוצה. עכשיו, אני חייב להגיד, הצורת חינוך שמגדלים היום בישיבות, זה הרי צורה שונה. נכון? גם אם זה בתלמוד תורה חיידר, שעוברים משנה לשנה, ממלמד למלמד, ואם זה אחר כך בישיבה קטנה, שעוברים משנה לשנה, ואפילו בישיבה גדולה גם, הרי עוברים במשך השנים מרב לרב. אז עד גיל 19-20, אתה כל הזמן בתחלופה וכל הזמן בכיוונים שונים, ואני זוכר את עצמי, בסדר, כשהייתי בשיעור בייס בפונוביץ', אז בזמני זה היה רברל ורב גרשן. עכשיו, אני כבר הייתי בקשר טוב עם רברל משיעור א', כבר היה לנו, ברוך השם, היה לקשר טוב, ומאוד נדבקתי אליו, לרברל. ואז התחלנו את הזמן, בפונוביץ' הרי מתחלף באמצע הזמן, זה היה יבומס, ככה התחלתי עם רברל, ואז אתה יודע, לפי הכללים של התחלופה, אנחנו, השיעור שלנו עובר עכשיו לרב גרשן. בסדר? עכשיו, נכנסים לרב גרשן, ואני עכשיו מנסה לתפוס את הראש שלו, ללמוד במהלך של רב גרשן, כן? בשביל זה הגעתי לשיעור שלו, לקבל ממנו. טוב, ואז אני זוכר, זה היה איזה שטיקל כאן ביבוא מסודף י' זיין, קטע מסוים, שהיה לי איזה פשט חדש ברשי, שניגשתי לרב גרשן להגיד לו את זה, רב גרשן כל כך נהנה, אומר, תגיד עוד פעם, הוא רצה לשמוע את זה פעם שנייה, ממש נהנה מהעבורות הזה, זה עבורות מאוד בראש שלו. ייצור, והיה לי קשר מאוד טוב עם רבר, כבר מלפני כן, אז היה לי עבור טוב, ניגשתי לרבר, ואני אומר לו את עבורות הזה שיצא לי, שרב גרשן כל כך נהנה רצה לשמוע פעמיים, ואומר לי, מה קרה לך? ראשי דירישן, מה קרה לך? מה באת להגיד? כאילו... נו, זה מה שאתה רוצה להגיד, לעבור את הסברה ש... אבל כנראה קלט מאיפה אני בא. שעברתי עכשיו לרב גרשן, לכן כזה נצמדתי, והוא כאילו נתן לי על הראש, כאילו, מה... ואז הבנתי לעצמי שזה לא יכול לעבוד. זאת אומרת, אני לא יכול להיות, כאילו, גם תלמיד של רב גרשן, גם תלמיד של רב גרשן. כאילו, זה לא ילך ביחד, אז אני צריך לבחור ביניהם. בסדר? זאת אומרת, אני צריך לבחור ביניהם, או שאני נהיה תלמיד של רב גרשן, או שאני ממשיך להיות תלמיד של רב גרשן, אבל זה לא יכול לעבוד ביחד, כי אתה בעצם עובר מרב לרב, ובפרט אם אתה מנסה לקבל את הדעת של הרב, בסדר? להסתכל על סוגיה כמו שרב גרשן קורא סוגיה, לסדר אותה כמו שרב גרשן מסדר אותה, לפתוח את הרשבו, כן, כמו שרב גרשן פותח רשבו. מה השאלה? כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, בא אליך בחור, אומר, תשמע, יש פה איזה רשבו קשה, אתה פותח רשבו בגיטין, אתה פותח את הרשבו ויש לו שאלה. אתה אומר לו, לא, בעיקרון צריך לשאול פה שאלה אחרת. שתי שאלות לפני השאלה שלך. מה בכלל הרשבו? שתי שאלות. ואז ממילא באה השאלה שלך. יש צורה שאתה פותח, איך אתה פותח את הסוגיה? מה השאלה הראשונה שצריכה להישאל כשאתה רואה כזה לשון ברשבו? ואז אתה ניגש לרבר ושואל אותו, כאילו, מה השאלה הזאת ברשבו? והוא אומר אותו דבר. בעיקרון צריך לשאול פה שתי שאלות אחרות, לפני השאלה שלך. ואז אתה יודע, או, יופי, קלטתי את הראש. זאת אומרת, אני מסוגל עכשיו לקחת רשבו ולפתוח אותו כמו שרבר פותח רשבו. בסדר? ועכשיו, כל רבה זה אחרת, וצריך לשים לב לזה. כי למשל, הסגנון של הרב שח, זכרנו את זה פה, נכון? הרב שח היה נותן יותר מפתחות לסוגיה. רב שמואל היה מוליך אותך בתוך הסוגיה. אז לכן כל רב מקבלים ממנו גם בצורה אחרת. יש, אם שמעת שיעור מהרב שח, אם שמעת וורט מהרב שח, זה עכשיו לקחת ולשבת על הסוגיה וללמוד אותה לפי המפתח שהרב שח נתן לך. כן, שהמפתח בידו. נותן לך מפתח ואתה עכשיו תפתח את הסוגיה לפי היסוד הזה. רב שמואל אבל אחרת. רב שמואל, אתה חוזר על הדברים, בעצם הוא מוביל אותך לתוך הסוגיה. עם הרב שח אין לך מה להתווכח תוך כדי שאומר את היסוד שלו. אתה צריך ללמוד את הסוגיה עם היסוד שלו. כן, מכירים את זה שאביעזרי זה ספר עם שאלות כואבות. כן, שאתה רואה את השאלה שלו, תמיד אכפת לך איך, למה אני לא שאלתי את זה. התשובות פחות, התשובות יש לו מהלכים שלו. אבל השאלות שלו הן תמיד שאלות מעצבנות כאלה. אוף, כאילו, למה לא שאלתי את זה. זה מתבקש הרי לשאול את השאלה הזאת בסוגיה. אבל בסופו של דבר, היסודות שלו הם יסוד שתקח את היסוד הזה, תלמד איתו את הסוגיה, ואז יהיה לך מזה תועלת. לעומת זאת, אצל רב שמואל, כן, מוביל אותך בתוך הסוגיה, ובאמת אתה יכול להתווכח איתו כל הזמן. אבל בסופו של דבר, בכל האופנים, מעמיד, בוא נראה את המהלך שאובס לרב נוסן, זה תקבל מרב אחד, ואז אתה תקבל ממנו בשלמות, לעומת לעבור בנושאים שונים, מרבנים שונים, אז זה הרבה פעמים יוצא מבולבל ומפוזר בין הארצות, ובלא טובה וברכה. שימו לב שזה קורה גם היום, כשיש הרבה בחורים, גם בנושאים של לומדס, וגם בנושאים של מחשוב, ועבוד את השם, בהרבה נושאים בתרא, קורה שיש אנשים שהם מנשנשים, כמו שקראנו לזה, הם לוקחים מפה ולוקחים משם, ויש להם הרבה ידע, והידע הזה הוא מבולבל. ואז לוקחים וממש מתאימים דברים שלא קשורים אחד לשני. דברים שנאמרים לפי מהלך מסוים, ובתוך המהלך הזה, מצמידים את זה למהלך אחר שהוא מנוגד לחלוטין, ויוצא כל מיני החלאות מוזרות ש... ועכשיו, זה, גם אם אתה לומד את השיטות השונות, מאוד חשוב שיהיה לך ברור כל שיטה מה השפה הפנימית שלה. מה המשמעות של האמירה הזאת, לאיפה זה מגיע, ולצערי אני... קולט את זה המון בבלבולים האלה, כן? זאת אומרת, עוברים משפרח לשפרח, משפה לשפה, בלי הבחנה ששפה מסוימת באה בתוך עולם פנימי משל עצמה. עכשיו, המשך חוכמו, מר שמחה, יש לו מהלך, יש לו שפה, יש לו כיוון, הוא אומר משהו. ואנשים כאילו, זה קורה אפילו ברישוינים, בסדר? לרמב״ם יש שפה. ולכן מילים מסוימות, כשהרמב״ם אומר אותם, הוא מתכוון למשהו. ובספרים, כלל ספריו של הרמב״ם, אתה רואה את הגישה שלו למושג הזה. בסדר? חשוב כאילו לשים לב שרב, ובמקרה הזה רב הוא לא רב שנמצא איתנו, אלא ספרים שנמצאים איתנו, שכל שיטה עומדת בפני עצמה. יש איזה מקום שבו אנחנו בעצם ננסים הרבה פעמים להגיד, כולם בעצם אחד. הרבה פעמים זה נובע, רוב הפעמים אפשר לומר, זה נובע משטחיות. זאת אומרת, לא הבינו לא מה שזה אמר ולא מה שזה אמר, במקום שזה יהיה חלבי ובשרי, זה נהיה הכל תפוחי אדמה, זה פרווה. אז אפשר כבר להצמיד את כולם ביחד, לעשות מהם תבשיל אחד, וזה בעצם כי הוא לא הובן והוא לא הובן. יש בעיקרון נקודות חופפות, אבל בדרך כלל זה אתה תמצא את השורש של שתי הדברים ביחד. זאת אומרת, הוא מגיע מהבונק הזאת, הוא מגיע מהבונק הזאת, אבל שתיהם בונים על משהו שנאמר לפניהם, אז פה אתה יכול לראות שהם בעצם אומרים דבר אחד, רק שכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. אבל זה דורש הרבה יותר העמקה מהעומק הרגיל. בשביל לראות באמת איך שהם אומרים דבר אחד, זה הרבה יותר עומק מהעומק הרגיל. רוב האנשים לא באמת רואים את העומק. לא הרגיל, בוודאי שלא עמוק מאוד, ולכן לערבב שיטות ביחד יוצר מישמש, יוצר בלגן. טוב, קשה לי להביא דוגמאות לעניין הזה, אבל זה בא לידי ביטוי בהרבה נושאים, גם בלומדס וגם באבוידס השם, כשבן אדם עושה נשן גם באבוידס השם, אז הוא מתחזק עם ההוא ושומע משם ו... זה לא מהלך אחד, וזה אפילו מהלך סותר, ולכן, ואין לו את הכלים באמת להבין את המהלך כולו, אז הוא גם מבין את זה בצורה מאוד מעוותת. אז הכל ככה נהיה הפוך, אבל טוב, בסדר, לא ניכנס לזה כרגע. יש מדרש בשיר השירים רבה, שהייתי רוצה לראות אתכם, וביור אגרו על שיר השירים, שמבאר את העניין הזה. בועתו ראש איתרו לו אימוי, אומר המדרש שיר השירים פרק ג' זה ג' י' א', פרשה ג' ג' י' א', בועתו ראש איתרו לו אימוי. אומר רבי יוחנן, שאל רבי שמעון בר יוחאי את רב לוזור ברבי יויסי, אומר לו, אפשר ששמעת מאביך מהו בעתרה שאיתרה לו אימו? מה זה הבועתו ראש איתרו לו אימוי? כך הוא שואל את רב לוזור ברבי יויסי, אומר לו, הן, אומר לו, יח, אומר לו, למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה יותר מדי, והיה קורא אותה ביתי, ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי, ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אמי. כך היה מחבב יותר מדי הקדוש ברוך הוא לישראל, וקראן ביתי, הדור נכסיב שמעי וס וראי, ולא זז מחבבון עד שקראון אחויסי, שנאמר פסחי לי אחויסי ראיוסי. ולא יזוז מיכה בבון עד שקרון אימי שנאמר הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי יאזינו ולאימי כתיב. בסדר? אז לא יזוז מיכה בבון עד שקרון אימי. עומד רבי שמעון בר יוחאי ונשוקוי על ראשי את רב לוזור ברבי יויסי ואמר, אומר רב שמעון, אילו לא באתי אלא לשמוע מפיך הטעם הזה דיי. יש גרסה אחרת, יש פה גם הגרסאות על המדרש הזה, אבל יש גרסה אחרת במדרש, אילמה לבאתי לעולם אלא לשמוע הדבר הזה מפי חדאי. זאת אומרת, כל החיים של רב שמעון בר יוחאי שווים בשביל הדבר הזה, שיש פה ביתי, אחויסי ואימי. וזה שלוש דרגות שחיבבון הקדוש ברוך הוא לישראל. יש הרבה מה לדבר על המדרש הזה. רב שמעון בר יוחאי אומר שכל מה שהוא בא לעולם היה שווה בשביל האמירה הזאת, אז יש פה באמת הרבה מאוד לדבר. אבל הייתי רוצה לראות את דברי הגאון. הגאון אומר, ונראה. הגאון זה בשיר השירים. בפירוש על הפסוק הזה, אומר נראה, שמתחילה אדם לומד מרבו. הוא מקבל חוכמתו מרבו. אומר, וזה כמו הבת שמקבלת מאביה, שכל מייסי יודע להוביל, והיא מקבלת מאבא שלה. וזה שלב מסוים כשאדם נכנס ללמוד תורה, שהוא נזוז מאיכה בבואת שקרוא ביטי. הוא יושב ולומד לפני רבו ומקבל מהרב, ושימי בס וראי ועתיות. נכון, אגב, הגמור בחגיגת הסבוב עמוד בייס אומרת לגבי לימוד תורה, איך רב מאיר למד מאחר, אחד הפסוקים שהגמרא אומרת שם זה שימי בס וראי ועתי אוזנך ושיחכי עמך ובייס אוביך. אז יש פה באמת מהלך כזה של לימוד תורה, שבן אדם יושב לפני רבו ומקבל. ושימו לב איזה פסוק נאמר על זה, שימי בת וראי לשמוע את דברי הרב, וראי, זה ראיית פני הרב, נכון? והוא בס, בס זה נקי בו בכלל, זה מבחינה של מקבל, ובס ודאי מבחינה של מקבל, כי ילדים הם מקבל, ילדה, ילד מקבל, בסדר? ילד שהוא בת, והוא מקבל, יושב ומקבל מרבי, שימי בס, וראי, והתי אוזניך, תקשיב טוב לשמוע את הטעמים של הדברים, את הניגון המדויק של הדברים, בסדר? ושכחי עמך ובייס אוביך, תשכח מאיפה באת. אתה לא מגיע פה כבריסקר, אתה לא מגיע פה כחזון משניק, או כסוג כזה, או כחוג אחר. אתה בא עכשיו לקבל מהרבא. ואגב, זה בדרך כלל השנים של ישיבה קטנה, השנים הראשונות של ישיבה גדולה, שזה אדם בא בשביל לקבל מרבו. והדרך לקבל מהרב זה, כן, לרוקן את הכוס. בסדר, אם אתה מגיע עם כוס מלאה בקולה, ואז הרב מביא יין מאוד משובח, ומנסה למזוג לתוך הכוס, מה יצא? זה סתם משהו שלא ראוי לשתייה, כן? זה חומר להקעה אולי, משהו כזה. אבל אם אתה תשפוך את כל מה שיש לך בכוס, ואם אפילו תנגב אותה לגמרי שלא יישאר שם פירור ממה שהיה שם לפני כן, אז אתה תוכל באמת ליהנות מהיין בצורה הכי טובה שלו. מה זה?
לא חבל.
לא חבל על הכל, אה? אז אם אתה רוצה, אם אתה יודע שאתה הולך לקבל יין טוב, לא חבל על הכל, זה אפילו לא בלטשס. בסדר? יש פה משהו של כשאתה בא לפני רב, זה שימי בס וראי ועתי אוזניך ושכחי עמך ובייס אוביך. וייסב המלך יופייך כי הוא אדוניך וישתחב לו. יש פה ביטול גדול שכשהתלמיד מגיע לפני רבו, הוא שופך, הוא מרוקן את עצמו. הוא לא בא עם ידיעות קודמות. כן? נראה לי שרב מוישה אמר פעם שמה ההבדל בין חי למת. עוד פעם, לא מדברים על חי ומת כפשוטו, אלא יש אדם חי ויש אדם שהוא מת. הוא הולך, הוא יושב, הוא צועק, הוא רב, הוא לומד, אבל הוא מת. מה ההבדל בין חי למת? חי הוא תמיד חי, יש לו עתיד. המת נמצא תמיד בעבר. ורב מוישה הגדיר את זה כשאדם מקבל תורה, הוא שומע משהו. אתה שומע עכשיו רעיון חדש. יש אנשים שתמיד, זה מה שאמרו פעם, זה כבר מה שכתוב, זה כתוב איפשהו, הוא מת. כי הוא חי תמיד עם הידיעות הקיימות. אדם חי, שומע משהו חדש ושומע אותו מחדש. למרות שהוא יודע או לא יודע מה שכתוב, או כן יודע מה שכתוב, זה לא קשור. מה שאני יודע שמתי בצד. אני חושב על הדברים האלה עכשיו במבט מחודש. וזה שימי בס וראי ועתי אוזניך ושכחי עמך ובייס אוביך. וזה הדבר הראשון אומר הגאון. מלך שהייתה לו בת יחידה, מחבבה, קראה ביתי. ביתי יושבת ומקבלת, שימי בס וראי. וזה אחד הדברים שהם קשים מאוד כשאדם מגיע לשבת בפני רבו, לבטל את עצמו, בעצם לבטל את הידיעות שלו, את המחשבה שלו, את כל מה שהוא חושב שהוא יודע, כדי לתת אפשרות לרב לתת משהו חדש, והוא יחשוב על זה במבט חדש, ואז כמו שראינו כבר כן, בהקדמה של רב שמעון לשערי יוישר, זה מביא את הבן אדם לבאמת פתיחה חדשה של השכל שלו, הבנה חדשה. טוב, ואז יש לנו דרגה שנייה. אחר כך, כשנעשה חכם, ואין צריך עוד לרבו, הרי הוא כחבר לרבו בחוכמתו. אז הוא כבר כמו חבר, כמו האח והאחות, שהם משפיעים זה לזה. בסדר? זה כבר דרגה שנייה, אדם כבר למד תורה, ואז הוא מה הוא נהיה? אחויסי, רעיוסי, יוינוסי, תמוסי. איפה זה בא לידי ביטוי בצורת הלימוד שלנו? אתה מסתכל היום על הישיבות? זה כבר הגיל, מה שקוראים קיבוץ, כן, בוויידים, הגיל הקצת יותר בוגר, שאתה כבר לא יושב ומקבל תורה מרב ביום-יום, זה בסדר, צריך, כן כדאי שיעשה לך רב, שיהיה רב מסוים שלפחות שיש לך שזה שתיגל תוירה טוב, אתה מגיע אליו בשביל שיכוון אותך, יראה איפה אתה עומד בלימוד וידחוף אותך קדימה. אבל שם בעיקר אתה יושב ולומד עם חברוסה. והצורת לימוד עם חברוסה זה בלי להחליף כל הזמן. זה החויסי, ראיוסי, יוינוסי, תמוסי. בסדר? זה, ותמוסי, איך אומר המדרש? תאוימוסי. אני לא שלם בלעדיה והיא לא שלמה בלעדיי. בסדר? זה תמתי, משלימה אותי, תמה, שלמה, אם אני משלים אותה והיא משלימה אותי. וכשאדם יושב עם חברוסה ומבין שאני בלי החברוסה חסר, והוא צריך אותי ואני צריך אותו, הוא נוהג כבוד בחברוסה, בסדר? הוא מכבד אותו, יש ביניהם אחווה, יש ביניהם קשר טוב, והחויסי ראיוסי, יוינוסי, תמוסי, הדבר הזה של לנהוג כבוד בחברוסה, לתת לו לדבר, הוא תועלת גדולה מאוד גם לאדם, שהוא מדבר וגם מה שהוא שומע, מה שהחברוסה אומר. וזה דרגה שנייה, זה כבר דרגה של לימוד בחבורה, לדעת שאנחנו משלימים אחד את השני. ואז אחר כך מגיע אדם לדרגה כשמלמד עם אחרים. נעשה רב והוא משפיע לתלמידיו כמו האם שמשפעת לבנה. פה כבר האדם הגיע לדרגה של אימי. הוא כבר אימא, הוא משפיע לאחרים, וזה שאומר, מתחיל לא קורא איסו ביטי, כלא אמר שמך, מוסי אתו ביטי, שאתה לומד מרב, הרי אתו ביטי, כמו ואני נוסחתי מלכי, שפירוש המלך שלי, שאני עשיתי לא למלך, כן, הוא קורא ביטי, שאני עשיתי אותך לבת, נתתי לך. אחר כך החויסי שאחר כך נעשה חבר, אחר כך החויסי שעשיתי לך לאחות, אחר כך אימי שעשה אותי לאם, שאני מלמד לאחרים, והכוילו מחמס התוירו, הרי הוא אם של התויר דיין התויר או שסר ישלהם. אז זה גם מסביר את כל המדרש הזה שבעצם מדובר על הצורה בלימוד תורה, שבלימוד תורה יש לך שלושה שלבים. השלב שבו התלמיד יושב לפני רבו ומקבל מה שהרב אומר, השלב בו הוא באחווה ובחברות עם חברים אחרים, לומד את הדברים האלה ביחד מתוך כבוד ואחווה אחד לשני, ואז מגיעים למצב שבו הוא מלמד תורה. הגאון כותב הרי שתי פירושים, אז בוא נראה רק את הלשון שלו בפירוש בייס, כי זה מחדד קצת דברים. אומר, והנה ג' מדרגות באדם, כשעדיין לומד אצל רבו במדרגת בת, תינוק יוינק משדי אימוי. בסדר? אז הוא תינוק יוינק משדי אימוי. וכשאין צריך לרבו ולומד בחבורה, אז התורה אצלו במדרגת אחות, וזה שאומר, אישו מספר אז אם בא לו, הוא בעצם משווה אותם לשלוש משמרות והלילה. כי התורה נקראת אישו, כמו שכוסוב, אל תקרי מוירושו למוירוסו, כמו שכוסוב אומר הכוסוב, והיא ססיחךו. זאת אומרת, שאירוי אויסוי מספר אסי אימוי. כי התוירוי יושב אסוי מלמד אסוי אסוי, כמו שכוסוב תונות ואליהו. אבל הוא אינו רואה אותה, לכך אמר שהיא מספרת אימו. וכשיפוצו מהאינו אסו והחוצו, היינו שלא ימד עם תלמידים נקרואים. עד כאן, לשון הגאון, בפירוש השני, ובעצם, שימו לב, הוא מתאר פה שיש שלושה שלבים בכל המהלך הזה. אדם שלומד כן, באופן של בת, לומד באופן של אחות, ולומד באופן של אם. האופן של אם זה קצת יש עוד זמן, כן, עד הזמן הזה שבו האדם נהיה מלמד לאחרים, וזה חלק מנימד התוירו, יפוץ המים נסך החוצה ברוכי ויספל גימויים, כן, ללמד את הדברים, זה מחבר היויסו מהם ומתלמיד היויסו מכולם, זה דרגות בלימוד, אבל עשי לחורב, מלווה את האדם, בהתחלה הוא ודאי שבצורה מאוד משמעותית, כמו שגם ראינו ברב שימן, כשהוא קוטון, כמו שזה מוגדר שם, בגמורה בחגיגה, על אחר, כשהוא קוטון, אז הוא צריך באמת לקבל, כי מה לך השם צבוק היסו, אז הוא מקבל את מה שהרב אומר. אחרי תקופה שהוא מקבל את מה שהרב אומר, והוא מתחיל לגדול, אז הוא כבר יכול גם, כמו שראינו שם, להתווכח עם הרב, זה כבר גודל, לנסות להבין את הדברים, והוא צריך להבין את הדברים בהיגיון שלו, אבל הצורה של הלימוד היא בהתחלה מקבל, אחר כך בחבורה, ועד שהוא נהיה משפיע.
מעניין שהצורה שלה נותן בצורה של אמא לבן, לא פורש לבת, זה אבא לבת.
אבא לבת מול אמא לבן. הגאון דווקא שמת לב שהוא מדייק פה, שזה תלוי באיזה מצב מדובר. זאת אומרת, הוא עשה אותי ביטי. לזז מחבות שקרוא ביטי, כאילו, שהוא קרא אותו. כן, ביחס אליו. טוב, זה בעצם המשנה הזאת, עשי לחורב. משנה זה שלוש מילים, אבל יש בהם הרבה עבודה, וזה דבר שצריך ללמוד את הבן אדם בכל החיים. בעומק של תורה, זה תמיד מוכרח לגמרי. אבל גם בניגלה דתורה תמיד זה נמצא משהו שמעמיד את הבן אדם, שהוא יודע שהוא לא מושלם והוא צריך משהו שיעמיד אותו, יעביר עליו את הביקורת הנדרשת, כדי שבאמת יהיה ישר ובצורה הנכונה של הדברים. יישר כוח.